אז מה היה סלב?
היה סלב. אתה יודע כמה אנשים פנו אליי בדיוק עם המשפט הזה?
ברור.
מה היה סלב? ובאמת גם פרסמו את זה גם בקבוצה, ובצערות בהייטק, וחנוך דאום, אז בואו רגע נדבר על מה זה. ציוץ שלי, שמדבר על זה שלפני 3 שנים פנה אליי איזשהו יזם, והציע להצטרף לסטארט-אפ שלו, בלה בלה בלה, זה לא קרה, לא כל כך ראיתי גם את ההודעה, לא יודע איך זה, מה בדיוק קרה שם, וקראתי השבוע שהוא עכשיו פאונדר של יוניקורן, זאת אומרת, החברה הזאת כבר עברה את השווי שלה במיליארד דולר. אגב, אני מכיר לא מעט אנשים שעובדים בחברה הזאת היום, אחלה אנשים, אחלה של מקום, לא משנה, זה לא העניין. העניין הוא שאני לא ציפיתי בשום צורה שהציוץ הזה יהיה ויראלי. כי מוזר עד כמה שזה עלול להישמע, במיוחד למי שמאזין והוא לא בסצנה של ההייטק וכדומה, זה לא סיפור כל כך חריג.
כן, אני כאילו, אני ממש לא בסטארט-אפים וכאלה, אבל בוא נגיד, זה ממש לא המקרה, לא הראשון או השני או השלישי ששמעתי עליו כזה. זה כאילו, זה קורה.
זה קורה, זה קורה הרבה. אני חושב שאנשים שמגיעים מיחידות מסוימות בצבא, אני אגב לא נמנה עליהם, כי אני כאמור הייתי איתך
במלשינון
הצבאי. וככה קיבלנו את הקמצר, לא... בכל מקרה, אז אני חושב שאנשים מגיעים מיחידות מסוימות, והם, אתה יודע, אנשים איכותיים ועובדים מספיק זמן בתחום, זה יקרה להם. הם יקבלו המון המון הצעות, בין ההצעות שהם יסרבו להם, יהיו כאלה שיצליחו בענק, וזה קורה, וזה אחלה, אבל כאילו, אני חושב שמה שיצא, התוצר של, של הטוויט הזה, שאנשים כאילו אמרו, וואי, איזה פספוס, איך הוא פספס, איך הוא נפל, כאילו, ואתה יודע, אנשים מגיבים לחנוך דאום, ומרחמים עליך, אתה יודע, כשמגיבים שלחנוך דאום מרחמים עליך, זה כאילו, זה לא מקום טוב, זה לא מקום שאתה רוצה להיות בו.
מצד אחד זה לא מקום טוב, מצד שני חבר'ה, כאילו, בוא נהפוך את זה שני. מי מרחם על מי בסיפור הזה?
תראה, ואנשים, בלינקדאין, איזה מגייסת אחת שיתפה את הטוויט הזה וכתבה, אל תהיו כמו אלעד.
כן.
ואני כאילו...
כמובן.
די, באמת די.
גם די. אני בטוח שאנשים קוראים את הציוד הזה, ומה שאוטומטית קורה אצלם בראש, כי הם לא מבינים בזה יותר מדי, זה, וואי, יכולתי לעשות מיליארד דולר ככה.
מיליארד, כן, אני בעצם הייתי המיליארדר בסיפור הזה, כנראה. מה שבאמת אז לא מסופר, הרקע, הקונטקסט המטורף שחסר לטוויט הזה, הוא שהצעות מיזמים מגיעות בלי סוף בלינקדאין, רוב הזמן זה בכלל חצי אוטומטי, בוטים וכאלה, אין מה להתרגש מהדבר הזה, זה באמת באמת לא סיפור מיוחד. יחד עם זאת, הייתי גם רוצה להגיד שאני אשמח אם הדבר הזה יגווע, למה כל פעם, כל כמה ימים מגיע מישהו מהעבר שלי וכזה אומר, איך התפרסמת? ואני כאילו... די, נו, באמת. ועוד פעם, עוד פעם זה, למה? חנוך דאום, כאילו, דרך שם הגעת?
כן, זה עדיין קורה, איכשהו.
אבל יותר, במעגל שלי זה יותר הגיע אליי דרך הקבוצה, באמת, שאני לא, בוא נגיד, לא נוהג לקרוא שם שנקראת צרות בהייטק. אין לי כוח. פשוט אין לי כוח. ובסוף זה גם הגיע אלינו הביתה, למה יש בזה הקבוצה?
כן.
בעדיבות דימה, שגם הוא שוטר. אגב, לא רציתי לחשוף אותו שם, אז אני אחשוף אותו פה.
לא אמרנו כלום על זה.
הוא שוטר.
הוא מלשין.
וכמו שהוא הוכיח, הוא הלשין גם במקרה הזה.
היה איתנו ב...
דימה היה ממצדיק. אה לא, הוא בחור אחרינו.
הוא היה איתנו... אולי איתנו בקורס המלים.
אולי בסמלים או משהו, אולי בסמלים.
איזה שקר היסטרי, זה קורס המלים.
קורס המלים.
כן, עשינו את הדבר הזה.
מה זה עשינו? אתה עשית אפילו את הסרט סיום של הקורס.
נכון, נכון.
שמדי פעם אני עוד צופה בו.
שהיו בו שני שירים.
היה בו שניים?
היה את תראו אותי, והיה את השיר מאודיסאה בחלל, שאנחנו מכירים בתור שיר הכניסה של ריק פלר.
הנה, למי שרצה, יש גם ריק פלר בפרק הזה.
יס.
טוב, יאללה.
ברוכים הבאים לעוד פרק של...
מה יש בזה?
שלום רב, אתה?
אלעד יצחקיאן.
אני קובי מלמד.
כן, נכון, 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 נכון מאוד. בהחלט כן, בהחלט כן.
מאזינים צוחקים עלינו שתמיד אין לנו מה להגיד אחרי.
מה לעשות שאנחנו אין לנו תסריט ושאין לנו טקסטים?
חכה, אל תגלוש, אל תגלוש למה שהולך לקרות עוד מעט.
מה, החוקים?
כן.
בסדר, בסדר. מה לעשות? אם היה לנו פה סוללת תחקירנים, אוקיי? ועוד איזה 3-4 כותבים, הם לא באים בסוללות. עוד איזה 3-4 כותבים. אתה יודע, אולי סוללות קטנות כאלה, טריפל-איי. אולי היינו יכולים לבוא ולהגיד, אז השבוע משהו אקטואלי, וזה, לא, 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 אין לי מה להגיד. אני עדיין, כשאני מגיע לפה, אני כאילו אומר, וואי, קובי, וזה, לא ראיתי אותך איזה שבוע. כאילו, מה, אני לא יודע מה אני רוצה לשאול אותך.
ממש כמו בול שבוע.
בוא תספר לי משהו, לא יודע, בוא נדבר על מנג'ר.
בוא נדבר על מנג'ר.
מה אנחנו יכולים לדבר על מנג'ר?
אני אוהב מנג'ר.
בטח שאתה אוהב מנג'ר.
אני מאוד אוהב מנג'ר. מי שבקטע, אגב, של פוטבול מנג'ר, באמת שידע, שפתחתי ביוטיוב ערוץ חדש של, איך נקרא לזה, מדריכים
כאלה.
כאלה לפוטבול מנג'ר, זה נקרא שמירה חדשה.
שמירה חדשה.
בינתיים עשיתי רק שני סרטונים, אני עוד לומד את כל הקטע הזה של עריכת וידאו וזה, אבל כאילו, בואו, אם אתם בקטע, זה כיף.
כן, מנג'ר זה דבר מדהים בעיניי, כי זה כן השתנה, אבל זה לא כל כך השתנה, זאת אומרת, די אותו משחק.
אותו משחק, פשוט הרבה יותר רחב.
כן.
המטרה שלך היא אותה מטרה, פשוט הוא הולך הרבה יותר לצדדים ממה שהוא הלך בעבר.
בגלל זה, איך זה נקרא, המשחקי ספורט, הם לא משתנים דרמטית בכלל.
כי הספורט לא משתנה דרמטית.
כי הספורט לא משתנה. אם היה משחק על אילת, גם הוא כנראה, וואי, הייתי משחק כל היום במשחק.
אילת 1, אילת 2, אילת 3, זה אותו משחק.
GTA אילת, אני כאילו לא הייתי משחרר את השלט.
פשוט זורק קפקף על מישהו.
בטח, רט על הגשר, קופץ מהגשר. GTA אילת, תחשוב על האפשרויות.
כל המשימות, כל המשימות זה בטיילת בעצם.
איפה עוד תלך? באמת, לאן תגיע? מקסימום אתה נכנס למול הים.
וואו, נכון. אני חושב שלא התעכבנו מספיק אף פעם על זה שזה נקרא מול הים בעצם.
כן, כן.
נכון מאוד. איזה מביך. זה ממש כאילו אנחנו עשינו את הקופי רייטינג.
ממש, ממש.
קול, טוב. אז עוד משהו של ככה ספתח וזה, או שאנחנו קופצים?
אפשר לעבור להודעות.
בוא, תן חוקי הפורמט.
תן לך. ככה, היום אין איזה בקשה מיוחדת, בוא תגיד חוקי פורמט
לא,
בתור בוב דילן, לא יודע, משהו כזה.
אתה רוצה?
אני לא יודע, לא, אני לא יודע איך זה נשמע אפילו. עכשיו, קובי מביא, זיבור, אמיתי לחלוטין, משהו כזה, נכון. זה יותר סטייל לשיר הוריקן ספציפית. קובי מביא זיבור, אמיתי לחלוטין. קרה במציאות, אבל נשמע מופרך. אני לא יודע אם אני יכול להחזיק את החיקוי הזה של בוב דילן, אבל בוא נגיד בכל זאת, סיפור אמיתי, קרה במציאות, אך לשמע מופרך. אני לא מכיר את הסיפור, שומע אותו יחד איתכם, המאזינים, בפעם הראשונה. אנחנו כרגיל נדאג לא לערוך שום דבר. נעשה את הכל בטייק אחד. אם יעלה בידינו ונוכל ככה לזכות ולהזדקות ולהזכיר את שמו של רבנו, שליטה, יגאל עדיקה, אז נעשה גם את המצווה הזו.
חיפשתי את המפוחיות שלי פשוט, אבל לא מצאתי.
לא חיפשתי.
אני יודע איפה הן, אבל זה כאילו עמוק מדי בשביל עכשיו להגיד לך, בוא נלחץ פוז וזה, אין לי כוח.
That's deep. וזהו, יאללה, נראה לי שדיברתי מספיק, אפשר לעבור להודעות.
בוא, הודעות. הפרק מוגש לכם, קודם כל, בחסות הפטרונים היקרים שלנו, יהודה אבישר, אסף הברי, וסיוון אפק, שגם חוגג את יום הולדת.
מזלת.
כפרות. ומעבר לזה, אם הספקתם לראות, אז בקבוצת הפייסבוק שלנו העלינו סרטון שבו אנחנו מציגים ברעבה ובגאווה.
יש יאמרו.
משהו שהכין לנו מאזין יקר ואהוב מאוד בשם נאור בלורי.
אחלה נאור.
אם אתם זוכרים שבשנה שעברה הוא הכין לנו גביע לזכר, לרגל, לא לזכר.
לרגל הזריעה ולזכר הגביעים שקיבלת בצעירותך.
נכון, בדיוק. אז השנה הכין לנו חגורת אליפות, שזה בעצם חלום חיי.
יצא אליפות.
כן, האמת. יצא באמת מדהים, נור, כפרה עליך, המון 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 תודה. עכשיו, נור סיפר לי לא מזמן שיש לו אתר חדש, זה נקרא פנדה מתנות, האתר זה פנדה גיפטס. .co.il סתם כזה, אם אתם רוצים איזה משהו מגניב לבית, אם מחפשים איזה מתנה מיוחדת למישהו, מישהי שאתם אוהבים וזה, יש שם דברים ממש מגניבים, ווואלה, נראה לי רק הוגן שננסה לתמוך באדם.
הלק הוגן. יפה.
קיטר, קפצו לפנדה גיפטס co.il, וכשאתם קונים משהו, תכתבו שם בהערות כזה שבאתם מפה.
תראו שתרשמו לו ים מלשין כזה, והוא יבין.
כן, כן, גם טוב, מצוין, יופי, הכי טוב.
כן.
ניכנס לעניינים?
אני מוכן ומזומן.
יאללה, אז טוב, לנושאנו להיום, אני מתלבט אם להגיד שזה פרק לא לילדים.
אם יש ספק, אין ספק. זה לילדים.
בוא נגיד שבטקסט שכתוב לי, אין שום דבר שנראה לי.
אתה רוצה שאני אקלל קצת ואז זה יהיה ברור?
לא יודע, זה כאילו גבולי כזה, אז כאילו, בוא נגיד לא לילדים קטנים, או משהו.
טוב.
אין לי מושג. קיצר, אמרנו, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. אקיו קשיוואגי.
זה כבר קצת בוטה.
נולד ב-1938 ביאמנאשי, יפן.
לא הייתי מנחש שהוא יפני.
אקיו היה ילד החמישי מתוך 10. אביו היה נגר מוכשר שעשה הרבה עבודות למקדשים ולמבני דת למיניהם. כזה.
בגיל... מה זאת אומרת? עשה עבודות למקדשים?
אתה יודע, כזה ספסלים, אני יודע, מה עושים למקדשים וכאלה?
אתם צריכים להתפלל פה משהו, לא?
צריכים העץ?
איפה תשבו? טוב.
אתה יודע, כזה, את הספסלים האלה, את הדרגשים לברך,
דרגש.
אני יודע מה עושים במקדשים ביפן. בגיל 16, אקיו נשר מהלימודים והלך לעבוד בחווה. חברים שלו מהילדות סיפרו שהוא תמיד היה ילד אמיץ.
יהיה מספיק אמיץ.
ושהיה לו מוסר עבודה מאוד גבוה, ושהיה לו חוש עסקי מפותח.
טוב.
בגיל 20, הוא התחיל לעבוד בתור מדריך טיולים להר פוג'י, שהיה די קרוב, מאונט פוג'י. הוא הכיר טוב את כל האזור, ופיתח קשרים לרחבים בסביבה, וכך הוא גם פגש את אשתו.
או.
כן.
כשהוא פיתח קשרים נרחבים בסביבה.
כאילו, אתה יודע, גרה בסביבה, והיא קצת יותר מבוגרת ממנו, היא בת 26, הוא בן 20.
חשבתי שתגיד לי, זה קצת יותר מבוגרת, יצא לטיול בפנסיה כזה, והוא עשה עליה מוב.
לא, כזה, סולידי, סטנדרטי, סבבי. בזכות כל הקשרים שלו בסביבה, הוא הכיר טוב מאוד את השטח, אז הוא נכנס לענייני השקעות נדלן. את השטח הראשון שלו, הוא קנה ב-$600 בלבד, שזה כלום.
כלום.
גם בשביל...
תלוי כמה שטח זה, כן?
כן. ולאחר מכן הוא קנה עוד ועוד שטחים ומבנים בסביבה. ואז בשנת 1971 נחנך גשר חדש באזור, שהפך את כל האזור הזה לממש מתחם תיירות סופר מבוקש כזה. אז כמובן שהערך של כל מה שיש שם... קופץ בהיסטריה. אז ממש כאילו בכמה שבועות הבן אדם התחיל לעשות מיליונים על גבי מיליונים, רק כל הנדלן שלו. אחד מחבריו סיפר שהוא אשכרה לא הצליח להפסיק לצחוק כל הדרך אל הבנק, אבל כאילו בקטע
כזה הולך עם הכסף שלו פקיד, כן, אדוני, איך אפשר לזרוק בקטע כזה?
I guess. כן.
די מוזר, די מוזר.
נכון.
ואו שם כזה, עוד אחד שלא הצליח להפסיק לצחוק בדרך. שב, שב, שמישהו יבדוק בכיסים אם יש לו תעודת זהות, שנבין איך קוראים לו והוא כזה.
מה הוא זה? היה איזה טרנס או יורו דנס או משהו כזה.
נראה לי שאתה חושב על...
הטרנס הצוחק או משהו כזה. לא, 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 אני מת עליו.
אתה יודע שהוא מת.
כן.
הוא זל.
זה היה, כן, זה היה מאוד עצוב. אדוארד חיל, שמו.
חיל?
אדוארד חיל.
חיל.
עם כל הכסף החדש שלו, אקיו התחיל לעבוד בתור מלווה בריבית.
That's a dark turn. כן. מלווה בריבית.
ולא רק זה, גם המוניטין שלו בתור מלווה בריבית, ש... אוטומטית נקודת הפתיחה שלה זה מוניטין רע מאוד. אז המוניטין שלו בזה היה ממש רע, כי מה שהוא היה עושה, אתה יודע, אתה קובע כזה דדליין להלוואה שחייבים להחזיר לך, ואם לא מחזירים לך, אז חייבים לך הרבה יותר וזה. אז לקראת הדדליין הוא פשוט היה נעלם ללווים שלו, ואז הם לא יכולים להחזיר לו את הכסף, ואז הם צוברים חובות וריביות הרבה יותר גבוהות, ואז הוא פתאום מגיע וכזה, היי, איפה הכסף?
ואז הוא כזה, מופיע ורק צוחק כל הזמן.
כן.
כמו איזה ג'ק אין הבוקס או משהו.
איזה ג'ק אין הבוקס. אז קיצר כן, אז הוא צבר מלא כסף. עכשיו, או שהיו משלמים לו פשוט הרבה יותר כסף, או שהיו נותנים לו כזה את הבית, את החנות או כל מיני
כך. כך את ביתי.
אולי. בעיתונים המקומיים התפרסמו לא מעט סיפורים על ההתנהלות העסקית שלו, וביניהם גם היו השערות על שיתוף פעולה עם היקוזה, המאפיה היפנית הידועה. על זה שהם כאילו עזרו לו לגבות את החובות ואת הנכסים. קשיוואגי רצה להשתלט על בלוק של כמה מבנים בטוקיו, וחתם על הסכם עם 60 משפחות ועסקים שונים, אבל כמובן שהייתה משפחה אחת שלא הסכימה לשחרר.
תמיד יש.
והיה להם בית מרקחת בקומת הקרקע של מבנה של שתי קומות. אז הוא פשוט הרס את הקומה השנייה.
ואז מה?
וזהו, והם תקועים עכשיו בלי גג, כאילו, בבית המרקחת שלהם.
אוי, that's nice.
that's nice. בתחילת ה-80s, הוא בנה לעצמו אחוזת פאר, שנקראה על ידי המקומיים טירת קשיוואגי, בעלות של כ-38 מיליון דולר.
צנוע.
שזה כאילו תחילת ה-80s.
כן.
זה לא כמו
היום. סכום בלתי נתפס.
כן. היה לו שף פרטי, היו לו מכוניות יוקרה, אוסף עתיקות ויעלומים, ואפילו רכש כמה יצירות אומנות, שאז הוא השאיל למוזיאונים באזור. כזה. אבל למרות כל זאת, אקיו בעצמו נהג להתלבש כמעט תמיד בחליפות פסים סטנדרטיות כאלה, כחול לבן פשוט כזה, הוא היה מאוד ציוני. בלי תכשיטים, הוא כאילו היה לבוש מאוד בייסיק כזה, והוא גם נהג ברכב מסוג ניסן פרזידנט.
מה?
שזאת לא מכונית יוקרה.
ניסן פרזידנט? אני עכשיו מגגל לראות איך זה נראה.
הסתכלתי קצת, זה כאילו, זה נראה סבבה, אבל בוא נגיד, ביחס לזה שהיה לו גם כל מיני קדילק וביויק וכאלה, אז כאילו, זה לא שם.
ניסן פרזידנט?
כן.
כן. אוקיי, אני מבין את הז'אנר.
זה נראה כמו רכב 80's סבבי טיפוסי כזה.
כן.
התחביבים העיקריים שלו היו צפייה בסרטי סמוראים והכנת חמוצים.
איש פשוט בסך הכל.
מה יש לעשות עם כל הכסף?
כן.
לך תכין
חמוצים.
בסוף שנות ה-80, חבריו של אקיו סיפרו שהוא התחיל להתרקח.
מה?
אני לא יודע אם פיזית, כאילו.
כמו החמוצים.
הוא סייע לאנשים שנקלעו לחובות. והוא סבל גם מכמה בעיות רפואיות, כמו סכרת או אבנים בכיס המרה. הוא הפסיק לשתות וויסקי ועבר לתה ירוק, אבל הוא כן המשיך לעשן, כי הוא פשוט לא הצליח להפסיק. החרטה העיקרית שלו הייתה לגבי איך שהוא גידל את הבן שלו. אקיו חשב שהוא היה אבא נוקשה מדי, ולדעתו זה מה שגרם לבן שלו להתיידד עם כל מיני טיפוסים מפוקפקים, כנראה להשתמש בכל מיני חומרים אסורים.
שלא כמוהו שהלך בדרך הישר וחבר ליקוזה כדי להשתלט על שטחים.
הוא היה, הבן היה מגיע לפעמים לבית שלו בלילה וגונב דברים ונעלם.
ממש זוהר ארגוב סטייל.
אבל במקביל להכל, אקיו קשיוואגי נכנס לענייני האימורים, גם כזה באמצע סוף ה-80s כזה. בשנת 1987 הוא החל לבנות לעצמו מוניטין של מהמר בסכומים מאוד גבוהים, ספציפית במשחק שנקרא בקרה, כאילו בקראט.
בקראט?
כן, אתה מכיר?
לא.
בקרה. גם אני לא ממש הכרתי.
זה משחק קלפים?
כן, אני הכרתי רק בשם, זה כאילו... זה סוג של בלק ג'ק כזה, לקלפים יש ערך מסוים, ומי ש... כאילו, אתה מול הדילר, ומי שיש לו את הערך, את הציון היותר גבוה, אז הוא מנצח.
כן.
עכשיו, בקרה זה משחק שהוא מאוד פופולרי בקרב מאמרים, כאילו יש קזינואים שעושים מאות מיליונים של דולרים על הדבר הזה. הסיבה שהמשחק הזה מאוד פופולרי, היא פשוט בגלל היחס לטובת הקזינו, תמיד הרי בכל המשחקים שיש בקזינו, תמיד הקזינו יש לו יחס יותר טוב
מלשחקנים.
אז פה ספציפית, היחס של הקזינו הוא אומנם יותר טוב, אבל ממש במעט, כאילו 1.5% כזה, שזה ממש נמוך.
זה עדיין אומר שאם אתה תשחק מספיק, הוא ינצח אותך.
כן, זה ברור שהם לא היו עושים את זה אם זה לא היה רווחי עבורם.
כן.
אבל כאילו בשביל בן אדם אחד ספציפי, ביום אחד ספציפי, זה כאילו זה יחס עוד די סביר.
כן.
אקיו פשוט היה טס ברחבי העולם ומשחק בקרה בסכומים מאוד מאוד גבוהים. הייתה פעם אחת ב-87 שהוא טס לשחק בקזינו בדרווין, אוסטרליה, ובתוך יומיים הוא הרוויח 10 מיליון דולר.
לא רע.
שבועיים לאחר מכן הוא חזר לשם והוא הרוויח עוד 6 מיליון דולר, אבל הוא הביא איתו חבר מולטי מיליונר שהפסיד סכום מאוד מאוד דומה.
לקח לו את הכסף.
כן. הבעלים של הקזינו היו אנשים מסין. אז הם החליטו שצריך לעשות פה משהו עם העניין הזה. אז הם הביאו מומחה לפנג שווי.
אוקיי.
שזה כאילו הקטע של
לסדר את הריהוט.
כן, לסדר את איך שהחדר נראה בשביל כן. קרמה יותר טובה כזה. אז הם הביאו מומחה לפנג שווי שהוא פשוט שינה את העיצוב של הקזינו. בקטע של הזיז את הדלתות והייתה איזה רשת מעל השולחן, אז הם העיפו אותה והזיזו הציצים וכאילו כזה.
כן.
ועכשיו סידרנו את הפנג שווי והחדר הזה יהיה יותר רווחי. אקיו חזר שנה לאחר מכן ותוך פחות מ-24 שעות הוא עשה 5 מיליון דולר.
פנק שווי עובד, פשוט לא בכיוון שהם חשבו.
זה כאילו, זה ממש משחק שהוא... אני לא מבין איפה האסטרטגיה יכולה להיות בו, כל כך.
מזל.
כן, זה כאילו, הנה, קלף, הקלף הזה שווה 2, הקלף הזה שווה 7, הסכום זה 9, ניצחת. כזה.
זה בלק ג'ק.
כן, ממש. אבל בבלק ג'ק אתה אומר, תן לי עוד קלף ואני יכול לפצל וכאלה. לא חקרתי את זה לעומק, אבל מה... שתי דקות שחקרתי בקרה, ראיתי שאין את האופציה הזאת. יכול להיות שאני טועה.
יפה.
סבבה. קיצר, בעלי קזינו ברחבי העולם החלו לשים לב לקשיוואגי, והם רצו שהוא יבוא לאמר אצלם. כי כאילו, הוא מאמר בסכומים מאוד גבוהים, סבבה, אז שם הוא ניצח, אבל מתישהו הוא יפסיד סכומים מאוד גבוהים.
מתישהו.
כי כאילו... הוא צריך להפסיד...
כי סטטיסטיקה.
כן, הוא חייב להפסיד באיזשהו שלב. הוא טס במטוס פרטי ברחבי העולם, הוא הגיע לארצות הברית, אוסטרליה, אירופה, וממש הסתובב במלא בתי קזינו, והוא תמיד היה מביא איתו שני סכים גדולים עם 1.5 מיליון דולר, במזומן, כאילו.
שיהיה.
כן. הוא נהג פשוט... מה שהוא היה עושה בדרך כלל, הוא היה מגיע לקזינו, מתמקם, מהמר במשך יומיים רצופים בלי לישון.
וואו.
ואז חוזר הביתה. ככה.
איזה חיים.
שוגע. עכשיו הוא גם מן הסתם היה משחק בסכומים מאוד גבוהים, כאילו כל יד הוא היה משחק בכזה 150, 200 אלף דולר, לפעמים אפילו 250 אלף דולר, ליד.
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 כן.
הכינוי שלו בעולם האימורים היה The Warrior, הלוחם. זה בטח סופר גזעני גם כי הוא יפני.
כנראה, כן.
בתקופה הזאת הוא סיפר שההכנסה השנתית שלו עמדה על כ-100 מיליון דולר, ושהנכסים שלו בסך הכל שווים יותר ממיליארד דולר. גבר.
גבר.
באותה התקופה, אולי הבעלים הכי מפורסם בעולם של קזינו, היה בחור בשם... דונלד טראמפ.
היי.
היי.
הלו.
שלום. זה שם.
כן.
בשנת 1984, טראמפ פתח את הקזינו הראשון שלו באטלנטיק סיטי, ובנה לעצמו מוניטין בעזרת אירוח אירועים מאוד מתוקשרים בקזינו שלו. הוא היה מארח מלא קרבות אגרוף, ומופעים, ושני אירועים של רסלמניה.
כן?
כן, היו באטלנטיק סיטי.
טראמפ בעצמו השתתף ב...
כן, הרבה שנים אחרי זה, אבל כן, הוא חבר, הוא עדיין חבר אחד לתהילה של ה-WWE.
מדהים.
כמובן שהאירועים האלה הביאו איתם גם המון תקשורת וגם המון סלבריטיז, כי כולם רוצים לראות את הקרבות וכאלה. ולא רק סלבריטיז, גם סתם אנשים עשירים שבאים לנופף בכסף שלהם, ויחד איתם מלא מאמרים כבדים כאלה שבאים לקזינו. ממש הוא עשה, הסיבה העיקרית שהוא הביא את האירועים האלה, זה כדי שהאנשים האלה יאמרו בקזינו, וזה היה סופר רווחי. כאילו, על איזשהו קרב של מייק טייסון, הוא שילם משהו בסביבות $3.5 מיליון, ובאותו הסופש, אנשים הימרו בקזינו שלו בסכום של יותר מ$7 מיליון.
וואו.
כזה. המאמרים הגדולים האלה שהיו באים, מן הסתם, אנשים רודפים אחריהם וזה, אז הם זכו לכינוי לוויתנים.
כן. כן, כן, מכיר את הכינוי.
Yes. ביולי 1987, טראמפ רכש קזינו בשם טאג' מהל באטלנטיק סיטי. עוד לפני שהמקום נפתח, הוא קנה אותו, בסכום של $675 מיליון.
דנג.
כמעט כל הסכום כמובן לא הגיע במזומן מהכסף ברור. שלו, כי אין לו את הסכומים.
אין לו, מה פתאום?
אז,
זה קרדיט.
בדיוק, הוא לקח אגרות חוב בריבית מאוד גבוהה, כזה 14%, משהו כזה. אז כאילו, מה שזה אומר בפועל זה שהוא חייב שהעסק יהיה מאוד רווחי על ההתחלה.
רגע, רגע, הוא הנפיק אגרות חוב בעצם? והוא כאילו יצא לציבור לגייס כסף?
אני לא יודע אם לציבור או לקח...
אם הוא חייב שזה אגרות חוב, זה עובד בצורה שאתה כאילו מגייס כסף, ואתה חייב להחזיר אותו כן. בריבית מסוימת. Yep. אז בדרך כלל אתה פונה ככה לציבור.
כן. מה שנקרא junk bonds במקרה הזה.
כן, אם הערך שלהם הוא יורד באמת נמוך, והאגרות האלה נסחרות גם מחוץ לבורסה בעצם, אז זה הופך להיות junk bonds.
אז זה בדיוק מה שזה היה. ואז אתה באמת חייב שזה יהיה סופר רווחי על ההתחלה, אחרת כאילו איבדת הכל.
קצת שני, זה קזינו, אז כאילו.
נכון, ההימור שלו, זה שמן הסתם קזינוים תמיד מרוויחים. אז זה מה שעושים. טראמפ דיבר עם כמה בעלים של בתי קזינו ברחבי העולם, והם כולם סיפרו לו על אקיו קשיוואגי. הוא התלהב מאוד, והתחיל לרדוף אחרי אקיו שיבוא אליו לקזינו, למרות שהמנהל המקצועי של הטאג' מהל, מי שאשכרה מתעסק בעסקים של קזינו, אמר לו, תקשיב, זה מסוכן מדי, עזוב אותו.
הוא אשכרה יכול... למוטט פה את העסק.
כן, אבל זה טראמפ, אז ברור.
כן, ברור שהוא ילך.
We gotta have this man.
כן, בקטע כזה.
He's the best.
He's the best, the very best.
בפברואר 1990 נערך קרב אגרוף בין מייק טייסון ובאסטר דאגלס בטוקיו. מכיר את הקרב?
לא.
טראמפ היה הפרומוטר של הקרב. אני לא יודע איך לקרוא לזה בעברית, כאילו לפרומוטר של קרב אגרוף. זה כאילו, הוא לא בדיוק המרגן, כי הוא לא הסוכן האישי שלהם. הוא כאילו, הוא זה שמארגן את הקרב.
מפיק.
כן, סוג של, הוא היה, נכון, הוא היה המפיק של הקרב, אפשר להגיד. ערב לפני הקרב, טראמפ ארגן מסיבה מאוד גדולה כזאת לכל החבר'ה העשירים שנמצאים שם, וכל המיוחסים וזה. אז הוא מסתובב כזה, הוא כל הזמן צמוד למייק טייסון, כדי להראות שהם חברים מאוד מאוד טובים. שניהם אנסים בכל זאת, אז כאילו. אז למה לא? אז הם כזה צמודים כל הערב, והוא כזה מציג את טייסון, הנה חבר שלי, כזה מציג אותו לכולם, ואז הוא רואה בפינה של החדר את אקיו קשיוואגי, והוא ניגש אליו, והוא כזה, וטראמפ כזה שם עליו את היד כזה, בקטע של בוא נצטלם עם טייסון, ואקיו התחרפן, והוא כזה בלי תמונות, ממש מתחיל לצעוק, ושם את הידיים על הפרצוף כזה, בקטע של אל תצלמו אותי בכלל.
מוזר ביותר.
כאילו ההשערה הזה שזה די מוכיח את זה שהוא קשור ליקוזה באיזושהי צורה. כאילו לפי מה שקראתי זה אוטומטית עורר חשד שהוא קשור ליקוזה איכשהו.
באמת?
כן, לא הבנתי את זה כל כך, אבל...
מוזר משהו. מאוד.
אולי בקטע של הם לא רוצים שידעו מי הם יותר מדי או משהו. אין לי מושג.
אולי זה גם, יש פה איזושהי, כאילו, ברגע שצילמת, זה ראייה שהוא היה שם, אז כן. אולי הוא לא רוצה להשאיר עקבות.
גם יכול להיות. טראמפ דיבר עם אקיו, לא הצטלם איתו, והצליח לשכנע אותו לבוא לאטלנטיק סיטי לאמר אצלו בקזינו. אגב, הסיבה שאלתי אם אתה מכיר את הקרב, טייסון הפסיד שם לבאסטר דאגלס, במה שהיה כאילו הפתעה היסטרית, והקרב הזה פחות או יותר התחיל את הצניחה של, כאילו הזניק בגדול את הצניחה של ענף האגרוף, כי כבר אין לך אלוף שקל מאוד לשווק אותו כזה.
וואלק.
כן, ממש אנשים מצביעים על הקרב הזה בתור פה ההידרדרות הגדולה. כמובן שגם טראמפ הפסיד מלא כסף על הדבר הזה, כי הוא המשיך לקדם אגרוף ולא הרוויח.
כן.
כמה ימים לאחר הקרב, אקיו באמת הגיע לאטלנטיק סיטי. טראמפ פגש אותו בכניסה למלון, לחץ את ידו ונתן לו מתנה מאוד 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 יפה. עותק חתום של הספר Art of the Deal.
מדהים.
שזה הספר של,
של
טראמפ.
של טראמפ, כן.
מדהים עכשיו. הבן אדם עקבי.
כן, כן, כן.
אקיו עלה לסוויטה שלו ונשאר שם במשך יומיים בלי לצאת מהחדר.
שזה מה שהוא עושה. הוא מגיע לאן שוב, הוא נשאר יומיים בלי לזוז.
כן, אבל בדרך כלל הוא עושה את זה בתוך הקזינו, אבל לא, הוא פשוט, הוא עלה לסוויטה שלו ולא זז, וטראמפ התחרפן, וממש כעס בקטע של שמישהו יוריד אותו כבר למטה, שהוא יתחיל לבזבז כסף וכאלה, ואז ביום שישי בערב הוא ירד לקזינו. הוא הגיע לשולחן שהיה מוקף בחבל כתיפה כזה תחום לחלוטין. אף אחד לא נגע בשולחן הזה מאז שהוא הגיע למלון.
Okay.
אז בשלב הזה הוא יורד לשם למטה. טראמפ מסדר אותו כזה, יש לו ממש משרתים שם בקזינו שמגישים לו מגבות חמות כאלה, והוא שכר בשבילו שף פרטי שמכין לו ארוחות בתוך הקזינו.
לא יאמן.
והיה לו חדר שירותים פרטי בתוך הקזינו כזה. וכמובן 10 אנשי אבטחה שמקיפים את השולחן. אני מניח שלא רק בקטע של לשמור עליו, אלא גם בקטע של לבדוק שהוא לא עושה
משהו.
כן. כי תמיד היו כל מיני
ספקולציות שהוא מרמה.
כן, אבל תמיד כשהיו חוקרים את הצילומים מהקזינו, אז מגלים שלא ממש היה לו איך לרמות.
אי אפשר לספור קלפים או משהו כזה?
אני מניח שכן, אבל בסופו של דבר זה כאילו זה אמור להתאזן בסוף.
קזינו אם יגרשו אותך, אם הם יגלו שאתה עושה את זה. כן. זה לא שזה בלתי אפשרי, אבל הם לא מקבלים את זה.
נכון. הם בגדה של, הם ייתנו לך לסיים, ואז אתה לא תחזור לשם אף פעם.
כן.
עכשיו, טראמפ כמובן שלא יכול לעשות שום דבר בשקט, אז הוא הביא מלא עיתונאים למלון, בגדה של תבואו, תסקרו, תעשו רעש מהדבר הזה. שלו. בוול סטריט ג'ורנל נכתב, אדון קשיוואגי ישב ולגם תה ירוק בקזינו, בעודו מוקף בדילרים לבושים בטוקסידו, כשהוא עצמו נועל נעלי בית, ונראה כמו מישהו שירד מהאוטובוס כדי לשחק במכונות המזל.
תיאור יפה.
ג'ק אודונל, המנהל הראשי של הקזינו, אמר, העובדה שקשיוואגי בחר לאמר אצלנו, היא הישג ענק עבורנו. הוא מתאים בדיוק לתדמית הרמה העולמית שאנחנו רוצים, כדי לחזק את תפיסתו של טראמפ כדמות אלגנטית ומסעירה.
אלגנטית ומסעירה?
כן. כאילו, אקסייטינג.
כן. זה מה שאני חושב כשאני חושב על דונלד טראמפ.
ברור. אבל מאחורי הקלעים, אודונל הזהיר את טראמפ שוב ושוב שהבאתו של הקיו זה רעיון מסוכן, כמו שאמרנו קודם, ובאמת, תוך חצי שעה מהרגע שהוא ירד והתחיל לאמר, הוא כבר ברווח של מיליון דולר.
תותח.
באחד מספריו, טראמפ כתב, או כאילו ליתר דיוק סופר הצללים שלו כן. כתב, חשבתי לעצמי, מה להזזל אני עושה? תזרים המזומנים ברצפה, ואני משחק פה עם מישהו שיכול לקחת ממני 40-50 מיליון בתוך כמה ימים. ישבתי וצפיתי מהצד, בזמן שאחד מהשחקנים הטובים בעולם שיחק נגדי על 250 אלף דולר ליד, בקצב של 70 ידיים לשעה.
וואו.
היסטרי. בשלב מסוים, טראמפ עזב את הקזינו, אבל הוא המשיך להתעדכן. אקיו כבר היה ברווח של 4 מיליון דולר, ושעה, שעתיים לאחר מכן, זה קפץ ל-8 מיליון דולר.
וואו, שובר אותו.
לאקיו היו כל כך הרבה צ'יפים, כל הצ'יפים שם היו צ'יפים של 5,000 דולר.
זה המון.
זה המון, אבל כאילו,
תראה. כן, כן, זה מלא צ'יפים.
זה כל כך הרבה צ'יפים שכבר לא היה לו מקום על השולחן, והוא התחיל לאסוף אותם על הרצפה, הוא פשוט עשה מגדלים על הרצפה. אבל כלפי חוץ, טראמפ שידר התלהבות ומסרים שיווקיים. הוא צוטט ב-National Inquirer ואמר, ראיתם אי פעם אקשן כזה? האיש הזה מדהים, הכי טוב בעולם, הכי טוב.
הוא כאילו, קודם כל זה ממש טראמפ, he's the best, the best.
כן.
וכאילו, גם כשהוא ממש בועטים לו בביצים, כן. הוא חייב להיראות שהוא נהנה מזה.
ברור. כדי של, כאילו, תראו איפה כל המאמרים הגדולים שופכים את הכסף, בואו גם.
כן.
זאת כל המטרה שלו בדבר הזה. הקיו המשיך לאמר לאורך כל הסופש. התנודות היו מאוד גדולות מן הסתם, עם ידיים בטח. כאלה ענקיות. בחלק מהידיים שהוא הפסיד, הוא פשוט היה מחייך ומענן, ובידיים אחרות שהוא היה מפסיד, הוא היה פשוט תופס את הקלפים וזורק אותם בעצבים על השולחן.
מעצבן.
כן. בין לבין הוא היה כאילו מדי פעם פותח וסוגר את האגרוף שלו בקטע של כאילו הוא משחרר אנרגיה כזה.
ככה היינו עושים גם לכדור, בכדורגל, נכון? לפני שמישהו בא לבוא פנדל, אתה עושה לו כזה, הולך לכדור ועושה, אמא!
ככה טל בן חיים עשה במשחק של הנבחרת.
זה עבד?
לא היה גול, כן.
הנה, בבקשה.
נכון. אתה זוכר את הסרטון הזה?
אני זוכר.
הוא מחשב את הכדור, זה היה מדהים. מדהים. אקיו לא אהב את כל תשומת הלב התקשורתית, כמו שראינו כבר במקרה ההוא בטוקיו. בשלב מסוים הוא פשוט קם מהשולחן ואמר שהוא חוזר הביתה לטוקיו, ושנמאס לו מזה. אז הוא באמת קם והלך, ועלה על המטוס שלו וחזר הביתה, והוא סיים בפלוס של 6 מיליון דולר.
רווח נאה.
טראמפ זעם.
מה הוא רצה שיקרה? שהוא יפסיד?
אתה חושב?
אבל כשהוא מגיע אליך לשחק, הוא כנראה מנצח, זה מה שקורה עם הבן אדם.
אז לא, הוא בקטע של, כאילו, הסטטיסטיקה אומרת שאני אמור לנצח, אז למה אני לא מנצח? הוא ממש כעס, והוא צעק על אודונל המנהל, הוא צעק עליו, הוא פרש ג'ק, what the fuck? פשוט כזה. טראמפ מהר להגיע לאקיו לפני שהוא עולה על המטוס, הוא מגיע אליו, ופשוט אמר לו, תקשיב, אני ממש רוצה שתחזור לפה, אני ממש רוצה שתחזור, כאילו חזר עצמו כמה פעמים בקטע של, אני ממש אשמח אם תחזור לפה כמה שיותר מהר.
כן.
כזה. ומתחילים לחשוב כזה, כל הבכירים שלו והיועצים שלו מתחילים לחשוב על איך נשכנע אותו לחזור, ואחד היועצים הציע להחזיר אותו בדיוק בשבעה בדצמבר, שזה כמובן יום השנה להפצצה בפרל הרבור.
תזמון זה הכל בחיים.
כאילו בקטע מתוכנן, כן. של בוא נעשה אמריקאי נגד יפני.
כן, כן, בקטע כזה.
גאון, גאון שיווקי. טראמפ פנה למומחה בהסתברות מתמטית בשם ג'ס מרקם. מרקם זכה בקרב המאמרים בלס וגאס בכינוי The Ultimate, בגלל שהוא כל כך טוב במתמטיקה והסתברויות, וגם יש לו זיכרון צילומי היסטרי.
אז, שימושי.
כן. מרקם ניתח את כל הצילומים של הקיו, וקבע שיש רק דרך אחת להגדיל את סיכויי ההפסד שלו, שהיא די פשוטה. פשוט לגרום לו לשחק כמה שיותר זמן, ואז בסופו של דבר הסטטיסטיקה תתיישר. הוא קבע שבעצם, לפי הניתוח שלו, הוא קבע שברגע שהקיו ישחק יותר מ-75 שעות, ההסתברות שהוא יצא ברווח תהיה משהו בסביבות ה-15%.
וואו, אבל הוא לא מגיע לשעות האלה, הוא בדרך כלל פורש קודם.
נכון, אז צריך לנסח איזושהי הצעה,
כן.
שתשכנע אותו לעשות את זה.
כן.
אז מרקה מציע הצעה לטראמפ שטראמפ קיבל, והוא הציע לאקיו דיל כזה. אקיו יגיע לשולחן האימורים עם 12 מיליון דולר, והמטרה של זה זה פשוט double or nothing. או שתכפיל את הסכום, או שתאבד הכל, ואתה לא מפסיק עד שאחד מהדברים האלה קורה.
תן לי לנחש מה קרה.
אז הקיו הסכים להצעה, וכמובן שכאילו, זה לא חוזה משפטי או משהו כזה, אין פה שום דבר שאתה באמת יכול לאכוף, אבל טראמפ האמין שמהמרים בסכומים גבוהים, הם אנשים מאוד אמינים בדרך שלהם, לפחות כשזה נוגע להימורים עצמם.
מוזר, הנחה מאוד מוזרה.
לא קשור למציאות.
לא.
ובאמת שני הצדדים הגיעו להסכמה במה שנקרא הסכם ג'נטלמני.
כן.
שזה רעיון טוב.
מצוין, כשכל כך הרבה כסף מעורב.
עם שני צדדים כאלה גם. כן. קשיווגי חזר לטראמפ פלאזה במאי 1990, ושוב על ההתחלה תפס יתרון גדול. טראמפ ישב בחדר ופשוט הסתכל על מה שקורה שם על השולחן, והוא מתחיל ממש להזיע, כאילו ליטרלי להזיע, עד שנמאס לו להסתכל והוא עזב את המקום. כשהוא עזב, אקיו היה בפלוס של 9 מיליון דולר.
Oh God.
בשלב מסוים טראמפ רצה לעצור את המשחק כדי לא להפסיד יותר.
Cut his losses.
כן, אבל מרקם שכנע אותו להמשיך. אקיו המשיך לשחק במשך 5 ימים כמעט ללא הפסקות. הוא היה כזה תופס נאפ כזה פעם ב כזה, אבל הוא פשוט חזר שוב ושוב ושוב לשולחן. זה פסיכי לגמרי. למרות שזה נשמע כמו החופש הגדול שלי בכזה גיל 14, 15, 16, כשאני משחק מנג'ר.
כן.
בתכלס.
בטח.
ממש אותו דבר. בשלב מסוים, טראמפ שמע שהיריב שלו בעיצומו של רצף הפסדים גדול. אז, והרצף הזה התחיל בדיוק אחרי שקבוצת הדילרים הגבריים התחלפה, והגיעה קבוצה של דילריות, נשים.
מה זה מבלבל אותו?
אז טראמפ אומר, הציטוט זה, לא אכפת לי אם זה צירוף מקרים או לא, אני רוצה שהאנשים האלה יחלקו לו את הקלפים כל הזמן. כזה. הוא מיד צלצל לחדר הקזינו, וביקש לדבר עם אחת מהדילריות, עם האחמשית שלהן, כן. כאילו, והוא אומר לה, אני מצפה מכן להישאר בשולחן.
טוב.
כזה. ביום השישי, אקיו כבר היה במינוס של 10 מיליון דולר.
וזה היה רק, המשיכו רק דילריות.
כן.
כל הזמן הזה.
עכשיו, ברור שאין לזה באמת קשר, או אולי קשר קטן, אבל כאילו...
אני לא מכיר את המשחק בשביל להגיד.
גם אני לא, אבל...
אולי
אני
יש פשוט... החלטות לא נכונות שהוא יכול לעשות.
אני או... מניח שהסטטיסטיקה פשוט מתחילה כן, לפעול.
כן, תוקי כן, אבל שלב. בכל זאת.
כי... כן, לא יודע. כן. אז אקיו היה ביום השישי במינוס של 10 מיליון דולר, ואז טראמפ...
החליט שזהו.
עצר את המשחק. כי זה הסכם ג'נטלמני, אז כן, ברור שאפשר.
ברור.
כן. באחד מספריו נכתב, הוריתי לאנשיי להפסיק את המשחק. הוא לא ממש שמח מהעניין, אבל הוא הסכים. הגרסה של קשיווג היא קצת שונה.
כן.
העוזר האישי שלו אמר לתקשורת מיד לאחר מכן, טראמפ הפר את העסקה באופן חסר כבוד לחלוטין. כאילו, completely dishonorable.
בקטע יפני.
כן. אקיו נטש את הקזינו בזעם, ואז העוזר שלו הכריז שהוא מתכנן לשרוף את העותק החתום של הספר.
גם זה בקטע מאוד יפני.
כן. בינתיים, הצ'ק של קשיווגי עדיין לא אושר על ידי הבנק שלו בסינגפור.
וואק וואק וואק.
אז עד היום לא ממש ברור מה קרה, אם זה כאילו הצ'ק לא עבר, או כאילו אם הצ'ק חזר או משהו כזה, או אם אקיו פשוט ביטל את התשלום או משהו כזה, אבל הכסף הזה אף פעם לא הגיע לדונלד טראמפ.
זה מה שאתה מקבל כשאתה מתנהג כמו אפס.
מצד שני, הוא עדיין לא קיבל תשלום על ה6 מיליון שהוא הרוויח בפעם הקודמת. כאילו, העסקה הייתה של, שכאילו, אני לא אשלם לך, אבל אם הפעם אתה תצא רווחי, אני אשלם לך גם את מה שהיה אז.
כן.
אז במצטבר יצא כאילו שקשיווגי חייב לו 4 מיליון דולר. כן. כזה. אז איומי התביעה לא יחרו לבוא, כמובן.
בטח.
אבל עוזרו האישי של קשיווגי סיפר לוול סטריט ג'ורנל, מי שיש לו בעיה עם הצ'קים זה דווקא טראמפ בעצמו. כשאדון קשיווגי הגיע לארצות הברית, טראמפ נתן לו כרטיס אשראי עם 5,000 דולר לבזבוזים בחנות של מייסיז.
כן.
וכשהגענו לקופה, הכרטיס לא עבר.
מביך.
והוא סיים את זה, הוא אמר, אנחנו מרחמים על הנושים של מר טראמפ, ולא נהיה מופתעים לשמוע שהם בפאניקה.
יפה.
הוא די צדק, האמת.
אלגנטי ומסעיר היה התיאור הזה.
כן. יפה.
כן.
ואכן, הקזינו בטאג' מהל פשט רגל ב-1991.
כי טראמפ אוהב לפשוט רגל?
במה שהייתה הראשונה מבין 6 פשיטות רגל של בתי קזינו בבעלותו של טראמפ.
מוכשר, האיש מוכשר.
זה באמת כאילו, אי אפשר להסביר כמה קיצוני וגרוע צריך להיות הניהול שלך, אם אתה מנהל קזינו שפושט רגל 6 פעמים.
אני אגיד לך מה, קזינוים, בשביל להצדיק את ה... את, כאילו הקיום שלהם הוא כזה, רק אם הם יישארו בגבולות של מה שבטוח, ואתה יודע, בלי טריקים ובלי לקחת סיכונים מהצד שלהם. הם לא צריכים להסתכן, הם צריכים שהדברים ישוחקו בצורה הרגילה, אם אפשר בווליום גבוה, זאת אומרת, דווקא לא המאמרים הגדולים, הייתי אומר. מאמרים גדולים זה טוב אולי להביא את האנשים, אבל שיהיה הרבה אנשים ושיזרום הרבה כסף.
כן, אתה לא רוצה תנודות גדולות, אתה פשוט רוצה הרבה אנשים ששמים
מהם. לאט, לאט, הסטטיסטיקה תעשה את שלה, אבל כשאתה מנסה כאילו לנצח את הסטטיסטיקה על ידי בן אדם אחד או איזה כמה לוויתנים, הם יכולים לתת לך מכות מאוד קשות.
כן, וזה שילוב של זה פלוס מלא הוצאות גרועות פשוט.
מלא הוצאות, כי הם כאילו כל הזמן אירועי יחץ והאיגרוף.
ושנדלירים בשווי של עשרות מיליוני דולרים.
בדיוק, אז זה לא מסוג הדברים שקזינו צריך לעשות. הוא צריך כאילו פשוט, אתה יודע, להמשיך להתקיים, להביא את המאמרים, וכאילו הם יעשו כבר את העבודה.
אקזקטלי.
וכשאתה לוקח, כאילו, שנדלרים בסכומים כאלה, אתה מאבד הרבה מהרווחים שלך, מהמרג'ינים שלך, ובסופו של דבר צריך לשלם לאנשים מסכורות גם, ואז אתה פשוט רגל.
יפ. אקיו חזר לטוקיו, והתקשורת הייתה בטירוף. ההפסד שלו היה ממש בכותרות הראשיות בכל העיתונים ביפן. הוא טס לאירופה והפסיד שם יותר מ-15 מיליון דולר בבקרה. הוא שילם לבעלי הקזינו רק 5.3 מיליון דולר, ואמר להם, תקשיבו, אין לי יותר כסף.
מה? אבל הוא אמור להיות מיליארדר.
במקביל, כאילו, בערך באותה תקופה, הוא הפסיד סכום דומה גם בקזינו של מלון הילטון בלס וגאס. ובנוסף לזה, ב-1991 הייתה קריסה ענקית של בועת הנדלן ביפן, והכלכלה שם ממש קרסה, כאילו הם מתייחסים ל-90s, הם קוראים לזה העשור האבוד.
וואו.
זה הכינוי של זה ביפן. אז גם שם הוא הפסיד הרבה מאוד כסף. בשלושה בינואר 1992, משפחת קשיוואגי יצאה לקטוף תותים בשדה, אבל אקיו נשאר לבד בבית. כשהמשפחה חזרה הביתה, הם מצאו אותו מת, לא סתם מת, עם 150 דקירות של חרב סמוראי בגופו.
מה? 150?
כן. כ-150. זה מה שמצאתי. כן.
מה?
הוא היה בן 53, אגב. האמונה הרווחת היום היא שהיקוזה מימנו אותו בכל מסעות האימורים שלו, ואז ברגע שהוא התחיל להפסיד כל כך הרבה כסף, אז
אז כאילו הם חיסלו אותו.
כן, בגלל שאין לנו מה לעשות איתך, אתה רק מפסיד. עכשיו, למרות שלאורך חייו הוא טען שהוא מיליארדר, לאחר מותו נעשו כל מיני הערכות, שמצאו שהנכסים שלו היו בשווי של כמה עשרות מיליוני דולרים בלבד.
הוא בעצם עבד בשביל היקוזה לעזור להם להלבין את הכספים שלהם. וברגע שהוא במקום להלבין אותם, הוא הפסיד אותם, אז הוא הפך לנטל.
כן, ככל הנראה.
זה, תראה, ככה, זה אחד הדרכים להלבין כספים, כן, הימורים.
ברור. לפי הדוח המשטרתי, אגב, כאילו, המשפחה תמיד נועלת את הדלת כשהיא יוצאת, גם כשהם בתוך הבית וזה, וכשהם הגיעו חזרה הביתה, אז הדלת הייתה פתוחה, אז כנראה שהוא הכיר את מי שבא להרוג אותו. הרצח לא פוענח עד היום.
כן.
טראמפ מסר הודעה רשמית לאחר מותו של אקיו, ואמר ככה, נהנתי מהמשחקים שלנו. הוא היה שחקן נהדר שאהב מספרים גדולים. הוא עזר לי להרוויח הרבה כסף בתקופה שבה ההכנסות היו נמוכות והכלכלה צנחה. כמובן שהוא לא אמר שום דבר בקטע של עצוב שהוא מת,
או עצוב שהוא מת, לא ברור.
חבל.
לא, לא, טראמפ הוא רוצה להוציא את עצמו גדול.
כן, אין שום דבר כזה.
כן.
זהו, אז באמת המוות שלו לא מפוענח, וכמובן שיש גם תיאוריות קונספירציה שטראמפ קשור איכשהו לזה. לזה אני לא מאמין בשום צורה.
לא,
אבל
אין סיכוי.
בוא נגיד שלמוות של הבן אדם הספציפי הזה, טראמפ לא גרם.
כן.
אבל היו אנשים אחרים אולי שכן.
בעקיפין.
בתקופה האחרונה, אבל זה כבר משהו.
בעקיפין. לא יהיה לו ליאביליטי על זה. בכל מקרה.
כן.
זה דווקא נשמע לי הסבר סופר הגיוני, הנושא של היקוזה מממים אותו והוא מלבין.
זה נשמע נורא הגיוני.
כי הכל היה נורא מוזר, כאילו, גם כל עוד הוא מרוויח, אז הוא לא ממש צריך להראות פה איזשהו עומק בכיסים שלו או משהו.
אוקיי.
וברגע שהוא מפסיד, אז הדברים האלה יכולים להיחשף. מצד שני, זה קצת מוזר להמר על הבן אדם הזה בתור, כאילו, אתה בדרך כלל מרוויח, אז כאילו...
כן, אבל ממש הוא נתפס בתור אחד מהטופ פייב, כאילו, של שחקני בקרה בעולם, וכאילו, היה לו מוניטין וזה, אז כאילו, אני מבין למה יקוזה כביכול נמשכים לדבר כזה, בקטע של בוא נראה.
בסופו של דבר, הם הוכיחו שלא הייתה להם מספיק בקרה.
חיכיתי לזה.
כן, כמובן. על האיש הזה.
Yes.
גם טראמפ יכול לעזר קצת בבקרה. Yes.
הקבוצה לא עברה בבקרה. קול, אחלה, טוב, זה היה עוד פרק של.
מה יש בזה?
ומה יש לך להגיד?
מה יש להגיד? כבר סיפרת הכל. אתה יודע שאנשים מצטטים את הציטוט הזה כאילו הוא שלנו.
כן.
הוא לא שלנו, חשוב להדגיש.
מה? אתה הופך את הדמות הזאת לשלך.
יש בזה משהו, אבל בכל זאת חשוב לי להגיד שזה מתוך תמונות יפויות בגרסה של טייכר וזרחוביץ.
נכון.
חצ'ורה וכל זה.
כן.
אגדה.
כן.
אגדה. אני עדיין נהנה מזה. כל פעם שאני מדי פעם אני שומע כאילו את איזה אייקאסט או משהו כזה.
קראו לה, עטו לה, וואלה, היה לה ארבע רגליים.
באמת.
זנב ומיהו.
וואלה. באמת שכאילו זרחוביץ במיטבו, במיטבו שם.
כן, זה נפלא.
לפני שזה נהיה מיינסטרים, מה שנקרא.
אבל עזוב, אתה לקחת את הלפיד והמשכת עם הדמות הזאת למשהו, בוא נגיד, הפכת את הדמות הזו לשלך. זה כמו, אתה בעצם, אתה כמו הג'וקר של הית' לג'ר באיזשהו מקום.
מת ו...
רציתי להגיד רק שאתה עדיין פה, אבל כאילו, זה לא ג'ק ניקולסון, זו פרשנות אחרת.
אינטרפרטציה, יש
שאומרו אינטרפרטציה.
יש שאומרו אינטרפרטציה. דרור. טוב, אז בוא נגיד לכם מתי איפה אפשר למצוא אותנו. יש את האתר שלנו, מהישבזה.com, יש שם קישורים באמת לכל הסושל שלנו, וכמובן מי שרוצה לפרגן לנו שם בפייפל או בפייטריון, יש גם שם קישור. אנחנו נמצאים בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, באוברקאסט, בפודקאסט אדיקט, בכל הפודקאסט הפודקאסטים, באמת, סיריסלי בכולן. אנחנו ביוטיוב. יש לנו סושל בפייסבוק, יש את הקבוצה שלנו, מה יש בזה, הקבוצה, תיכנסו. תכלס, כבר עברנו את ה-1200 חברים שם, זה די מגניב.
כמה?
וזה 1200.
תודה רבה.
ודי מדהים מה שקורה שם. אז כנסו, אינסטגרם, לא יודע אם אמרתי, ואנחנו כמובן בטוויטר. מה עוד, יעקב?
רעיונות לפרקים.
ה-ID הזה את מה יש בזה .com.
Yes.
לשם ורק לשם.
רק לשם, בבקשה.
בבקשה. patreon.com/מהישבזה, תודה רבה לפטרונים שלנו, תודה רבה שוב לנאור בלורי,
yes,
האיש,
מלך.
האיש והחגורה במקרה
מדהים.
הזה, מדהים, באמת, עשית לנו את היותר מהשבוע אפילו, ונדמה לי שזהו, יעקב,
עד הפרק הבא,
יאללה ביי.